ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום סוטה דף זין. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים היו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסביר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה בשורה שנייה מלמעלה. כיצד עושה לה? אנחנו ממשיכים עם תהליך הבאת הסוטה לבית המקדש, לבדוק דרך מי המרים, מי סוטה, אם היא חטאה או לא. מוליכה לבית דין שבאותו מקום. ומוסרים לו שני תלמידי חכמים שמה יבוא עליה בדרך. אנחנו מחייבים ליווי לבעל שלא ילך עם אשתו לבד. אחרי שהוא קינה והיא הייתה בסתירה במסתור עם גבר אחר, היא אסורה לו, אז אנחנו רוצים למנוע מצב שהוא יבוא עליה בדרך לבית המקדש. אז לכן שני תלמידי חכם מלווים. הבידה אומר בעלה נאמן עליה, הוא יכול ללכת איתה לבד וסומכים עליו שהוא לא יבוא עליה. הגמרא מתייחסת לדעה, לדעתו של תנא קמא, שמחייבים שני תלמידי חכמים, ורוצים לדייק מדברי המשנה לגבי הלכות ייחוד באופן כללי. הנושא שכתבנו בשוליים, הגמרא מבררת אם ניתן להביא סיוע ממשנתנו לשתי הלכות של רב בעניין ייחוד. המעוין בא להבליט המילה שממנו אנחנו מדייקים. כך בשוליים ממול כתבנו תחת הכותרת מבנה מילת המשנה שממנה מדייקים, אותם הלכות שהזכרנו מקודם, שתי הלכות של רב. מהמשנה אנחנו ננסה לדייק האם אפשר להביא סיוע לדבריו. אז המילה הראשונה הוא תרי. בהמשך אנחנו מבליטים את הביטוי תלמידי חכמים. בהמשך אנחנו גם רואים משולשים ועם השפיץ למעלה, למה מסייע לרב, והמשולש הפוך עם השפיץ למטה זה דחייה. הגמרא, תרי ואיהו. יש לפי התנא קמא שני תלמידי חכמים המלווים ואיהו, הכוונה הבעל, התלתה. אז כאן יש שלושה אנשים עם האישה. נציין, האישה הזאת היא אסורה לשלושתם. למה מסייע לי לרב? תשימו לב, יש כאן שאלה ארוכה, ארבע שורות. דאמר וידא אמר רב, האם נוכל להביא סיוע לדברי רב ממה שכתוב במשנה? שניים, כלומר סך הכל שלושה אנשים בדרך עם האישה. אז מה אמר וידא אמר רב? לא שנו מה שמוזכר במשנה במסכת קידושין, שאישה יכולה להתייחד עם שני גברים. הדין הזה לא שנו אלא בעיר, אבל בדרך עד דעיקה שלושה, שמא יצטרך אחד מהם לנקביו. אם היו רק שניים ובדרך, אם הוא צריך לעשות צרכיו, אז הוא יצטרך להתרחק. אז מה יהיה? היא, האישה ועוד גבר אחד נשארים לבד, וזה עבירה אסור משום ייחוד, איסור לגבר להיות בצורה מבודדת עם אישה, חוץ מאשתו כמובן. אז אם היו רק שניים מלווים אותה בדרך ואחד מהם יצטרך לנקבה ונמצא אחד מהם מתייחד עם הערבה, עם אישה שאסורה לו. רש"י כותב שם יצטרך החנמי, הועילו שניהם אסורים בה, לא סגי בתרי, שמה יצטרך הבעל או שליח ביתי לנקביו, ואם היו רק שניים אז היא תהיה לבד עם הגבר השני. הגמרא דוחה, לא, אל תנסו להביא ראיה מהמשנה לדברי רב. הכה היינו טעמה, למה יש צורך לשני תלמידי חכמים? לא משום הלכות ייחוד, כי איכי דלהבו עלי סעדי, כדי שאם הבעל יבוא עליה בדרך יעידו שניים בבית דין הגדול שהוא בא עליה בדרך, ואנחנו יודעים מהדרשות על הפסוקים האלו שהמים מועילים רק בזמן שאין בו, אין על הבעל חטא. אבל אם הבעל חטא ככה כשהוא בא עליה לפני הגעתם לבית המקדש, המים לא יבדקו אותה. והעדים האלו, שניים שנמצאים כאן, יכולים להעיד על כך אם הבעל בא עליה בדרך, ואז לא ישקוע. אנחנו ממשיכים עם עוד ניסיון לדייק מהמשנה לסייע לדברי רב. תלמידי חכמים אין, כולי אלמה לא. אפשר לדייק שמי מלווה את הבעל לכיוון בית המקדש? תלמידי חכמים, לא אנשים מן השורה, לא עמך. למה מסעלה לאידך דרב? האם מכאן אפשר להביא עשוע לדין שני של רב, דיאם הרב, יהודם הרב? לא שנו האפשרות לאישה להתייחד עם שני אנשים כפי שנמצא במשנה במסכת קידושין, אלא כשרים, ואצלנו התלמידי חכמים הם הדוגמה של אנשים כשרים. אבל פרוצים, אבל אם היו שניים והם פרוצים, אפילו עשרה נמי לא, אי אפשר לסמוך גם אם יש עשרה כאלו שהם פרוצים. מעשה היה והוציאו העשרה במיטה, רש"י כותב והוציא העשרה לאשת איש. פעם היה כזה מעשה שהוציאו אישה נשואה חוץ לעיר במיטה בחזקת מיטה לקלקל עימה, עשו תכסיס, תחכום, עשתה את עצמה כמיתה, והם עשו מה שעשו. ומה אנחנו רואים? שכשמדובר באנשים פרוצים אי אפשר לתת לאישה להיות לבד איתם, גם אם מדובר בקבוצה. אז האם ממשנתנו אפשר להביא סיוע לדינו של רב? בזה שהמשנה מקפידה על תלמידי חכמים דווקא, שהם יהיו המלווים? לא. אך היינו תמה, למה אם כן מה הצור דווקא לתלמידי חכמים אם לא לחזק את דינו של רב? היינו תמה, תיידי לתויי בי, תלמידי חכמים הם יודעים את ההלכות והם יכולים להגיד לו מן התורה, ורש"י מביא את זה, כשאין האיש מנוקה מעוון, למשל מה שבא עליה מי שנאסרה עליו, אם הבא כמו שאמרנו מקודם, אם הוא יבוא עליה כעת אחרי שהיה כינוי וסתירה וזה אסור לו לבוא עליה, אין המים בודקים את אשתו. רק תמיד חכמים ידעו להגיד לו את כל זה, ולא אנשים מן השואה, אנשים שם עמך. רבי יהודה אומר בעלה נאמן עליה. תניה, רבי יהודה אומר בעלה נאמן מקל וחומר. ומה נדע שהיא בקרת, בעלה נאמן עליה? כידוע זוג חיים ביחד, וכל חודש היא האישה נאסרת על בעלה ואין אף אחד איתם, הוא נאמן עליה, למרות שמדובר בעבירה שהיא די חמורה, ובכל זאת סומכים עליו. סוטה שהיא בלב האיסור לבעל לבוא על האישה שלו אחרי כינוי סתירה, אמנם זה אסור, יש עבירה בזה, אבל זה לא כמו נידה שבעל שבעל אשתו נידה הוא חייב קרית. כאן בעל שבעל אשתו סוטה הוא עביר על לא תעשה. אז אם על עבירה חמורה אנחנו סומכים על הבעל, כאן שמדובר בלב, לא כל שכן שניתן לסמוך על הבעל בלי אנשים נוספים מלווים אותם לירושלים. אז זה דעתו של רב יהודה שמבוסס על קל וחומר. ורבנן, מה התגובה שלהם? למה בכל זאת הם צריכים מלווים? היא הנותנת. דווקא הטעם שרב יהודה הביא לטעם קל וחומר שלו הוא הסיבה למה החכמים מחמירים בעניין הסוטה. נידה דקרית חמירה ליום ההימן, בגלל שאיסור ביה עם אשתו נידה הוא חייב קרית, אז הוא די נרתע, מפוחד, אז הוא לא יבוא עליה, שאפשר לסמוך עליו. סוטה דלב לא חמיר עלי ולא מהימן, מאחר שזה עבירה קלה, אז אנשים נוטים לזלזל בדברים קלים, לכן לא סומכים על הבא, ולכן החכמים אומרים שיש צורך למלווים. הגמרא כאן ממשיכה עם קושיה ארוכה לגבי שיטת רבי יהודה, ואנחנו כתבנו בשוליים תחת הכותרת תת נושא נאמנות הבעל לפי רבי יהודה, האם זה מבוסס על קל וחומר, כמו שאנחנו למדנו, או על פסוק. יהיה שימוש בפס כפול, וכתבנו המילה והביא הוא מודגש בהמשך, הבלטה לצורך קושיה בהמשך הגמרא. Okay, אז אנחנו חוזרים לגמרא. רבי יהודה מקל וחומר, מה הייתי לה? אם באמת רבי יהודה לומד נאמנות הבעל על פי הקל וחומר, והרבי יהודה מקראי מה הייתי לה? הוא לומד את דינו מפסוק. הסוגריים שאתם רואים עכשיו, וזה ממשיך כמה שורות טובות, אפשר לראות לפי הפס המקווקב עם הנקודות, אורך הקטע שבסוגריים, כתבנו בשוליים סוגריים לשם דילוג, כדי להגיע ישירות לשיטת רבי יהודה, ובכך לראות מיד את הקושיה. בתוכה מובא שיטת החכמים, שמדרבנן אין לסמוך על הבעל, ורבי יוסי חולק עליהם, יש לסמוך על הבעל מכוח קל וחומר. אז אנחנו נפעל בהתאם להצעה שלנו. בואו נדלג על הסוגריים. לפני כן אמרנו שרבי יהודה הוכיח נאמנות הבעל על פי קל וחומר, וכאן אחרי הסוגריים מה כתוב? רבי יהודה אומר מן התורה האיש מביא את אשתו לכהן, כלומר לבד, שנאמר והביא האיש את אשתו. אז איך אמרת מקודם שזה לומד מקל וחומר? הגמרא עונה, אמר להו קל וחומר ברישה. אני אקרא את זה עוד פעם. אמר להו קל וחומר ברישה. רבי יהודה אמר לחכמים בני פלוגתא שלו, ניסה להוכיח את עמדתו על פי הקל וחומר, זה מה שאומר בהתחלה, הוא פרחוע, הם פרחו את הקל וחומר, אנחנו ראינו את הפרחה. והדר אמר להו קרא, אבל רבי יהודה לא עזב את שיטתו והוכיח את שיטתו מפסוק. אנחנו נחזור לקטע שדילגנו. כתוב והביא האיש את אשתו אל הכהן, מן התורה האיש מביא את אשתו, אבל אמרו, בואו נזכיר את הביטוי הזה, אבל אמרו, אנחנו נחזור לזה אחר כך, אבל אמרו חכמים עושים לו שני תלמידי חכמים שמה יבוא עליה בדרך. רבי יוסי אומר בעלה נאמן עליה מקר וחומר, כלומר אין צורך לתלמידי חכמים ללוות אותם לפי רבי יוסי, כי יש קר וחומר שמלמד יש לסמוך על הבעל, ומה נדע שהיא בקרית, בעלה נאמן עליה, סוטה שהיא בלב לא כל שכן שאפשר לסמוך עליו. אמרו לא, לא, חכמים שחולקים על רבי יוסי אומרים לא, אם אמרת בנידה שכן יש לה אתר, לכן הוא נאמן. האיסור של נידה זה זמני, ואז אחרי שעוברת ימי הנידה היא תובלת במקווה והיא מותרת לבעל. אז אם אנחנו סומכים על הבעל בנידה, זה בגלל שהוא לא להוט לבוא אליו דווקא בזמן הנידו, כי היא תהיה מותרת אחר כך. תאמר בסוטה שאין לה אתר, כלומר אם היא תימצא תמאה, אם בבית המקדש מגלים שהיא חטאה, אז אין לה היתר, והיא אומר מים גנובים ימתקו וכו'. דווקא בגלל שהיא אסורה ואין, ובשונה מן הנידות אין כאן היתר באופק, אז זה דווקא מפתה את הבעל לבוא עליה, ולכן החכמים מקפידים שיהיה ליווי עם הבעל בדרך. רבי יהודה אומר, מן התורה איש מביא את אשתו אל הכהן, כלומר לא משום קל וחומר, אלא יש פסוק שאומר כך, משנמה והביא האיש את אשתו. אז עד כאן הקושה, ורק נחזור על זה. רבי יהודה ליאל אמר שבעל נאמן למקל וחומר, ו פה רואים שהבידה אומר את אותו דין, אבל על פי פסוק, לא על פי קו וחומר. הגמרא עונה, אמר להו קו וחומר ברישה, רבי יהודה ניסה לשכנע את החכמים על פי הקו וחומר שיש לסמוך על הבעל, או פירחו, הם פירחו את הקו וחומר, ראינו פירחה לקו וחומר, בגלל שיש לנידה אתר, מה שאין כן לסוטה. אנחנו גם ראינו תשובה מצד החכמים אחר למעלה, שהחכמים אמרו שאי אפשר להביא קו וחומר מנידה, בגלל שנידה דווקא בקרית, מה שאין כן הסוטה שהיא בלאו, לכן אין מספיק הרתעה. אני אבל חייב לציין שהכוונה של ופירחו לפי רש"י, כי כמו שנאמר שכן יש לה לגבי הנידה אתר, מה שאין כן סוטה. אז אחרי שהם פירחו את הקו החומש המידה, והדר אמר לאוקרא, אז אין כאן איזושהי סתירה או עקביות בדברי רבי יהודה, הכל בשלבים. קודם אמר להם את הקו החומר והם פירחו את הקו החומר, ואז מה שראינו בסוף הברייתא שקראנו עכשיו, הוא אמר את הפסוק. הגמרא שואלת, רבי יהודה היינו תנא קמא, הרי התנא קמא גם כן הביא את הפסוק, והביא האיש את אשתו לכהן, בדיוק כמו שרבי יהודה. וזה לא ייתכן שרבי יהודה שמופיע באותו ברייתא עם התנא קמא שיגיעו אותו דבר. הגמרא עונה, איכא בינהו, הביטוי אבל אמרו, יש לנו כוכבית, קראנו את זה מקודם, ואז אמרנו בוא נזכור שקראנו את זה. בתנא קמא מופיע הפסוק אבל אמרו חכמים, מוסרים לו שקל חכמים שמה יבוא עליה בדרך. אז לפי התנא קמא, נכון מדורייתא בעל יכול להביא אותה בלי ליווי, אבל מדרבנן יש צורך לליווי. לפי רבי יהודה אפילו מדרבנן אין צורך לליווי, הבעל מביא אותה לבד. הגענו למשנה החדשה, בשוליים כתבנו תחת הכותרת נושא, מאיימים על הסוטה להודות שהיא, אם היא חטאה, להודות על כך לפני שמוחקים את השם. אם היא תודה לפני כן, אז הכל נעצר, ואז חוסכים את הצורך להכין את המי סוטה, שזה כרוך במחיקת פרשת סוטה על המים. כותבים את הפרשה, פרשת סוטה על קלף, אחרי שהדיו מתייבש, אז מוחקים את הדיו על המים שהיא תשתה. ככה זה אם אנחנו בספק, היא לא מודה, אבל אם היא תודה שהיא חטא, אז לא ממשיכים וחוסכים שוב פעם את הצורך למחוק את שם השם. המשנה, היו מעלין אותה לבית דין הגדול שבירושלים, זה הסנהדרין, ומיימין עליה שתהי מודה אם היא חטא, כדרך שמיימים על עדי נפשות. שני עדים שבאים להעיד למשל על פלוני שהוא חייב מיתה, מעידים שהוא חילל שבת, או מעידים שהוא רצח מישהו. אנחנו רוצים לדעת בוודאות שהם אומרים אמת, אז אנחנו מיימים עליהם שהם יודו אם הם באים לשקר, כלומר שיגידו אנחנו באמת לא יודעים, לא יכולים להעיד. אז בשני המקרים אנחנו גם רוצים לחסוך חיי נפש. אם האישה תודה, אז היא לא תשתה והיא לא תמות, אבל אם וכן העדים האלו, עדי נפשות, שאם הם יודו, אז הנידון יחיה. ואומרים לה, לסוטה, ביתי, הרבה יין עושה, הרבה שחוק עושה. הדברים האלו הם משפיעים, ואפשר להבין שאם האישה חטא, בטח זה היה בהשפעת שכרות, השפעת שחוק, קלות ראש, הרבה ילדות עושה. רש"י כותב, הרבה ילדות עושה וגורם לנערה, ילדה, שתבוא לידי קלקול, ושמה אמת הדבר, אל תביא עצמך לידי מיטה מנובלת זו. ממשיך המשנה, הרבה שכנים הרעים עושים, אל תעשי לשמו הגדול שנכתב בקדושה שימחה על המים. עוד פעם, שהיא תודה, אנחנו רוצים לעודד אותה להודות, כדי שלא יהיה צורך למחוק את שם השם על המים, כמו שצריך לעשות, להכין בהכנת מי הסוטה. ואומר לפני הדברים שאינה כדאי לשומם, היא וכל משפחת בית אביה. אנחנו הבאנו מספר בן יהוידע, מהבן איש חי, קטע שמסביר מה עומד מאחורי האמרה של המשנה, שהם דברים שאינם כדאי לשומן. אבל אנחנו נסתפק את הפירוש המילולי לעת עתה. כל אחד מוזמן ללמוד את התוספת שמופיעה בשוליים. אם אמרה, ממשיך המשנה, תמיה אני, זאת אומרת, הכל נעצר פה, שהיא לא תשתה את המי סוטה, היא תהיה אסורה לבעלה, היא תצטרך להתגרש ממנו, שוברת, לשון שובר, שוברת כתובתה, היא כותבת לבעלה שהיא, רש"י מביא את הלשון, זניתי והפסדתי כתובתי, היא תכתוב את זה, והיא תיתן את זה לבעל, שזה יבטיח שהיא לא תתבענו לאחר זמן. אז זה הכוונה שובר, שוברת כתובתה ויוצאת. ואם אמרה תהורה אני, מעלין אותה לשער המזרח, לשער ניקנור, ששם באותו מקום שער ניקנור יש כמה וכמה אחרים שגם מופיעים שם, ששם משקים את הסוטות ומתארים את היולדות. אישה יולדת מביאה קורבנות, והאישה הזאת היא לא יכולה להתכנס לעזרה של בית המקדש, כי עד שיקריבו את הקורבנות שלה היא נקראת מחוסרת כיפורים, מחוסר כיפורים, וזה רמה מסוימת של תומה, ולכן היא עומדת בשער ניקנור שאין בו קדושת עזרה. וגם הדבר השלישי, ומתארים את המצורעים. יש פסוקים להוכיח אצל כל אחד מאלו שהם יעמדו דווקא שם. וכהן אוחז בבגדיה, כהן אוחז בבגדי האישה סוטה, ואנחנו נבין מהמשך המשנה, האחיזה הזאת היא במטרה לגלות את גופה. אם ניקו ניקו, ואם נפרמו נפרמו, אם הבגדים שלה התקלקלו תוך כדי, שיהיה, זה לא יחייב את הכהן לפצות אותה. רש"י כותב, אם ניקו אינו חושש, ואם נפרמו אינו חושש, ורש"י מביא פירוש שלו, פרימה גדולה מקריאה, שנקרא לקרים הרבה. הם מביאים לשון לועזי, והוכחה על כך. אני חושב שיש במפרשים עוד פירוש, שאחד זה קרע, קרע בבגד, והשני הוא קרע לאורך התפר של הבגד, לא קורא את הבד עצמו. בכל אופן, אלו הם אפשרויות שיכולות להיות תוך כדי שהוא מוריד ממנה הבגדים, עד שהוא מגלה את ליבה. כלומר, הוא מוריד את הבגדים עד שהחלק העליון של גופה מתגלה, וסותר את שערה. אם השערה שלה היה בכליעה, הוא פורם את הכליעה הזאת. רבי דא אומר, אם היה ליבה נאה לא היה מגלה, ואם היה שערה נאה לא היה סותר, הייתה מתכסה בלבנים, מכסה בשחורים, היה עליה כלי זהב. ואנחנו ממשיכים לעמוד ב', וכתליות, אלו הם תכשיטים. יש עוד תכשיטים שאולי עליה נזמים וטבעות, אם היו עליה תכשיטים האלו, מעבירים ממנה כדי לנבלה. ואחר כך מביא חבל מצרי וקושרו למעלה מדדיה. חבל מצרי, רש"י כותב, עשוי מצורי דקל. זה, יש מפרשים שבאמת מפרשים את המילה מצרי כפשוטו כארץ מצרים, חבל ששייך או מזוהה עם מצרים, אבל רש"י אומר מצרי לשון צורי דקל, מסיב הדקל, סביב הדקל. אז הוא מביא חבל כזה וקושרו למעלה מדדיה, כלומר כדי למנוע מהבגדים ממש ליפול ארצה. וכל הרוצה לראות בא לראות, חוץ מעבדיה ושפחותיה. אנחנו לא רוצים נוכחותם, בפני שליבה גס בהן. אילו נוכחות שלהם דווקא יחזק את האישה עד כדי כך שהיא לא, היא כבר לא תירה, יפחת ממנה היראה, והיא לא תודה. ואנחנו רוצים שהיא תודה כדי שלא יהיה צורך למחות שם השם. וכל, ממשיך המשנה, וכל הנשים מותרות לראותה, שנאמר, ונבשרו כל הנשים ולא תעשנה כזי מת כנה. המשנה מבקשת הסבר מה הכוונה שלנו. בשורה שלישית כתוב וכל הרוצה לראות, ובשתי שורות אחר כך, בשורה חמישית, קראנו וכל הנשים מותרות לראותה. צריכים לעשות סדר בדברים, ורש"י כבר אומר שהגמרא תשאל על כך בהמשך. שואלת הגמרא, מנה הנימילי שצריכים להגיע דווקא לבית דין הגדול לענייני סוטה, כדי להמשיך עם הפרוצדורה של הסוטה. אמר בחירה בר, גם דם רבי יוסי בר חנינה, עתיה תורה תורה, כתיב אחר ועשה לה הכהן את כל התורה. זה בפרשת סוטה. וכתיב התם אצל זקן ממרי, על פי התורה אשר יורוך. מה להלן, אצל זוקי ממרי, שמדובר בתלמיד חכם שבא וחולק על בית דין, על איזו בית דין הוא חולק כדי להפוך להיות זוקי ממרי, שהוא אגב חייב מיתת בית דין? אז מה להלן אצל זוקי ממרי ב-71, אף כאן ב-71. ההוכחה לגבי הזקן ממרי מובא ברש"י, אבל אנחנו נשאיר את זה כנקודת הנחה, שזקן ממרי הופך להיות כך רק אחרי שהוא הגיע וחולק על סנהדרין הגדול של 71. ומכאן יש את הגזירה השווה שגם הסוטה מופיע בפני סנהדרין הגדול. הוא מאמין עליה שתהי מודה ורמינו. ואז אנחנו מעלים סתירה למה שאמרנו במשנה. כדרך שמאמין עליה שלא תשתה, כך מאמין עליה שתשתה. כאילו יש כאן שלב שהמשנה לא הזכירה, שדווקא אנחנו רוצים שהיא כן תשתה. אומרים לה ביתי, אם ברור לך הדבר שתורעת, אם די אבויך ושתי, לפי שאין המים המרים דומן, אלא לסם יבש, שמונח על בשר חי. אם יש שם מכה, מחלחל, זה המשל, מחלחל ויורד. אם אין שם מכה, אין לו מועיל כלום. אז גם אם את תורה, אז זה כמו במשל, אין שם מכה, אז הסם הזה לא עושה כלום, אז גם המים לא יעשו כלום אם את טהורה. בכל אופן, במשנה היה הדגש על איום עליה כדי שהיא תודה שהיא חטא, ופה אנחנו מאיימים עליה שהיא תשתה. כלומר שכן נבוא למצב שמכינים את המי סוטה כולל מחיקת השם. לא קשה כאן קודם שנמחקה מגילה, כאן לאחר שנמחקה מגילה. אם כבר התקדמנו לשלב שמחקו את המגילה, זאת אומרת זה הפרשה שכותבים הקלף, פרשת הסוטה שכותבים הקלף, זה המגילה כולל שמות השם. אם כבר עשו כך, אז אנחנו מעודדים אותה לשתות. אבל אם לא הגענו לזה, אם קודם שנמחקה, זה מה שהמשנה שלנו אמרה, שמאיימים עליה שלא לשתות, כלומר שהיא תודה על כך. ואומר לפניה וכו', תנו רבנן, אומר לפניה דברים של הגדה ומעשים שיראו בכתובים הראשונים, כגון, יש פה פסוק מן הקדמה, מה הם הדברים שבכתובים הראשונים, עוד בשורה הבאה נראה. אבל בינתיים הברייתא מביאה פסוק כגון אשר חכמים יגידו ולא יחרדו מאבותם. אנחנו נסתכל ברש"י בכתובים הראשונים, בדברים הכתובים בתורה שנעשו בימים הראשונים, כגון הגדה זו, דאשר חכמים יגידו וירדו על חטאם ולא כיחדו אבונם מאבותם. בפסוק כתוב מאבותם, ומי הם? ובין במעשה בלהה כאילו לכמן, ויהודה במעשה תמר שהוא אמר צדקה ממני. אנחנו חוזרים לגמרא, שוב פעם אומרים לדברים האלו כולל מעשים שיראו בכתובים הראשונים. ומה הם הדברים האלו? יהודה הודה ולא בוש, הוא הודה שהוא זה שבא על תמר, וממילא הוא זה שאשם נקרא לזה כך, ובכך הוא מנע ממנה מלצאת להוריד, כפי שמסופר בחומש. מה היה סופו של יהודה אחרי שהוא הודה כך? נחל חיי העולם הבא. ובין הודה ולא בוש, במעשה מה שנקרא יצואי אביב, שהוא שינה סדרי השינה של יעקב אבינו. אנחנו במסגרת השיעור שלנו לא ניכנס לפרטים של מעשה ראובן, אבל הוא טיפל במרכאות ושינה, ניסה לשנות סדרי השינה, וזה נחשב כעבירה אצל ראובן. והוא הודה ולא בוש. מה היה סופו? נחל חיי העולם הבא. ומה שכרן? אני מדלג על הסוגריים שנייה. מה שכרן בעולם הזה? אז יבוא תשובה. לפני שנגיע לזה, נקרא מה שדילגנו. בתמיהה, מה שכרן? אתה שואל מה שכרן? מה שכרן? כדקה מוינן. אמרנו שהם נוכלי חיי עולם הבא. אלא אז מה השאלה? מה שכרן? אלא מה שכרן בעולם הזה? הגמרא עונה, להם לבדם ניתנה ארץ ולא עבר זר בתוכם. רש"י מסביר, להם לבדם ניתנה ארץ, יהודה זכה למלכות בתוספתה לברכות, ובין נטל חלק תחילה בארץ בעבר הירדן, ולא עבר זר בתוכם. ממשיך רש"י, דרש תנחומה, אם מתי לא עבר זר בתוכם? כשבא משה לבורכן. אנחנו בפרשת וזאת הברכה רואים את משה רבינו מברך את ראובן, ומיד אחר כך כתוב וזאת ליהודה, ואין אין, אין, אין עוד שבט שמפריד ביניהם. בתוספות לא עבר זר בתוכם, פירוש רי בשם רבי ישמעאל, היינו בחלוקת יחזקאל. בספר יחזקאל יש חלוקת הארץ שראובן ויהודה שכנים. אנחנו חוזרים לגמרא, בשלמה יהודה אשכחן דעודי. הזכרנו את ראובן ויהודה שהם הודו. אצל יהודה רואים שהוא הודה, דכתיב היקר יהודה ויומר צדקה ממני. שוב פעם במעשה תמר, בזמן שהיא הוצאה להורג, היא אמרה אל האיש הזה שהסימנים שהיא החזיקה בהן בא אליי, והוא הכיר ויקר, והוא הכיר שזה שלו, והוא אומר שהיא צדקה. אלא ובין מנלן דעודי, הגמרא מביאה תשובה, אבל אצלנו בגמרות המסומן זה מסומן כתשובה ארוכה. אז אנחנו שאלנו עוד פעם, מאיפה מנלן שאובן הודה? תראה מה שמוע בנחמני, אמר רבי יונתן, מהי דכתיב? יחי אובן ועל יומות, וזאת ליהודה. אלו הם הפסוקים בפרשת וזאת הברכה בספר דברים. כל אותן שנים שהיו ישראל במדבר, היו עצמותיו שיהודה מגולגלים בארון. בארון, ארון קפואה, עד, וזה בשונה לשאר השבטים ששלדן קיימת. אצל יהודה הכל היה מבוגן. עד שעמד משה וביקש עליו רחמים, אמר לפניו, משה רבנו מדבר, ריבונו של עולם, מי גרם יהודה שעודה? וכאן קבקבנו, כי זה הסיבה שאנחנו מביאים את כל הקטע הזה, כי שאלנו מניין לנו שאובן הודה. אז בסיפור הזה אנחנו רואים שיהודה הודה. מי גרם יהודה שהודה? זה בקשר למעשה יצואי אביו, המיטות, סדר השינה של אביו עם הנשים שלו שנשאו אחרי מות רחל. מי גרם לראובן להודות על כך שהוא עשה שלא כהוגן בזה שהוא התערב בענייני שינה של אביו? יהודה הוא זה שגרם לראובן להודע. אחרי שיהודה הודה, הוא ראה שאפשר להתעלות, להגיע לרמה כזאת, להודות על חטא, אז זה עודד את ובין להודות. וזאת ליהודה, כלומר, הנה עצמותיו מגוגלים, מגיע לו כך, הרי תראה, הוא השפיע ובין להודות. אז משה רבנו ממשיך, שמע השם כל יהודה. אז מה קרה עכשיו אחרי התפילה הזאת? הבורר לשפה, כלומר העצמות נכנסו כל אחד למקומו ונוצר שלדה מסודרת, שלד מסודר, ולא הווקם איילין למטיף דרכי. אבל בכל זאת הוא נשאר מחוץ לישיבה בשמיים, ישיבת שלומדים בתורה בשמיים, הוא נשאר בחוץ. ויש סיבה לכך שהוא היה במצב כזה, שהוא היה מרוחק, ורשי מביא את זה שיהודה עצמו קילל את עצמו בסיפור של הבאת בנימין למצרים, ששם הוא אמר וחטאתי לך כל הימים, כל הימים כולל גם אחרי המוות, גם לעולם הבא, שהוא הכניס את עצמו לסוג של נידוי. ולכן אנחנו רואים שהוא היה בחוץ, ישב בחוץ גם שם במטיפת דרקיה. ממשיך משה ואומר ואל אמור תביאנו, וזה עזר להכניס אותו למטיפת דרקיה. אבל בכל זאת ולא הווה כידע משקל מתרח בשמיתה בהדירה בנן, ובכל זאת לא היה להשתתף במסע מתן עם הרבנן. כלומר, יפה שהוא נכנס לישיבה, אבל הוא לא יכול היה להשתתף בלימוד. ידיו רב לא. זה עזר להשיג גם את זה. לא הווקה סלקה לשמיתה, אליבא דהילכתא. אז גם אם אדם משתתף במסע ומתן בלימוד תורה, אבל יש דרגה ומעלה יותר גבוהה, דיינו שמה שהוא אומר גם כן מתקבל להלכה, למעשה. אז, וזה לא היה אצל יהודה בשלב הזה. אז מה אומר משה רבנו על כך? ועזר מצריו תהיה. אז הוא הגיע לשלמות תודות לתפילות של משה, אבל תוך כדי כל זה ראינו שיהודה גרם לכך שאובן הודה, וזה התשובה לשאלה מנהלן שאובן הודה. בשלמה יהודה הדודי כי היחידו לא תסורף תמר, ההודעה של יהודה הציב את חיי קלתו משריפה כפי שמסופר במקרא. אלא ראובן, למה לי דודי, למה שהוא יודע, זה אפילו לא רצוי, יש צד מגונה בכך, דבר רב ששת חציף עליי במפרד חטאי. זה סוג של חוצפה מי שמפרט חטאיו. ומה החוצפה בזה? אז רשי כותב מן דמפרט חטאי לרבים נראה שאינו בוש ונחלם בדבר. אדם מדבר חופשי על עבירות שלו, נראה שזה לא מזיז אותו. אז בכל זאת הוא כן פירט את חטאו והודה על כך. הגאונה, למה הוא עשה כך? כי הכי דלו לכשדו אחרי. רשי כותב דלו לכשדו אחרי שלא יהיו שאר אחיו נחשדים מאביהם, שיעקב לא יחשוד על אחרים, אולי הם הזיזו את מיטתו שלא כדין. אם ממשיך הגמרא, אבל אנחנו נסתכל קודם בשוליים תחת הכותרת נושא, האם ניתן לדייק ממשנתנו דקטני שוברת כתובתה דקוטבין שובר? זה שאלה כללית, ורשי אפילו מביא את הרקע. אז לפני שניכנס לתוכן הגמרא, נלמד את רשי בשורה רביעית, בשורת רחבות מתחת לגמרא, שמע מינה כותבים שובר, האם ניתן להסיק מכאן באופן כללי שבתשלומי חוב כותבים שובר, והלווה למשל שהוא משלם את החוב, שהוא עכשיו יצטרך לשמור על השובר. ופלוטה דרבי דב ורבי יוסי היא בבבא בתרא. דקמר רבי יהודה, אין כותבים שובר. אם לווה בא לשלם חוב, לא כותבים, המלווה לא כותב שובר, אלא יקראו את השטר. אם כן, יקראו את השטר, כלומר השטר שמחזיק המלווה, יקראו אותו. דאם כן, אם אנחנו אומרים לא צריכים, לא קוראים את השטר, אלא כותבים שובר, אם כן צריך זה, אז זה מטיל אחריות תרחה על הלווה, הוא צריך זה לשמור שוברו מן האחברים. אז זה שיטת רבי יהודה שם בבבא בתרא, שאין כותבין שובר, והלווה יש לו יכולת לטעון, אם תקרא את השטר, קודם כל תוציא את השטר, תראה לי את השטר שאני חייב לך, תקרא אותו, אז אני משלם לך. ואם לא, אם אני לא רואה שאתה קורא את השטר, אז אני לא משלם לך. ולא כותבין בכל זאת שובר, זה שיטת התנא רבי יהודה. אז אנחנו חוזרים פה לגמרא שלנו. במשנה שלנו כתוב שוברת כתובתה, היא כותבת שהיא הפסידה כתובתה ונותנת את השטר הזה, הפתק הזה, לבעל. שמת מינה כותבים שובר, אם יש להסיק מכאן באופן כללי שבתשלום חובות כותבים שובר. אמר אביי, תני מקרעת, כלומר היא קורעת את שטר הכתובה, וכך היא לא תוכל לגבות כתובתה שלא כדין. אמר לי רבה, רבה מגיב לאביי, הוא אומר, השוברת קטני, שיש כתיבת שובה, לא סומכים על כך שקוראים את הכתובה. אלא אמר רבא, במקום שאין כותבין כתובה עסקינה. מה שהיא כותב, מקום שאין כותבין כתובה, אלא סומכים על תנאי בדין שתקנו לבטולה 200 ולאלמנה מנה. וכשמגרשה, זה באופן כללי, שאדם מגרש את אשתו, ואם, ושוב פעם אנחנו במקום שלא כותבין כתובה, כשהוא מגרש אותה, מוציאה גיטה וגובה בה. דרך הגט היא תגווה את המגיע לה. וכשנתעמלה, מביאה עידי מיטה וגובה. והתם, כיוון דלא אפשר, מודי רבי יהודה שכותבים שובר. טוב לו שיהיה בידו קצת ראיה שפרה, כדי שלא תחזור ותביא עידי מיטה אחרים בבית דין אחר ותתבענו. אז בנסיבות כאלו, וזה הרקע של המשנה שלנו, שמדובר במקום שאין כותבין כתובה. Yes, אם אין כותבין, אז אין מה לקרוא כדי למנוע גבייה נוספת. אז במקום כזה באמת גם רבי דם מסכים, כותבין שובר שיספק הגנה לבעל. ואם אמרה תורה אני מלין אותה לשערי מזרח, שורת הגמרא בתמיהה, מלין אותה? בוא ננצל את הסימונים שיש בגמרות שלנו. פה בשורה האחרונה יש לנו חץ ומצביע על עמוד א', אנחנו חוזרים למשנה, ובמשנה בעמוד א' יש לנו חיצים מצד הגמרא, אצל שניהם כתוב עמוד ב'. מה אנחנו רואים במשנה? בפתיחת המשנה כתוב היו מעלין אותה לבית דין הגדול, אז היא אצל בית דין הגדול. מה פירוש המשך המשנה בחץ השני שכתוב, אם אמרה תורה, אני מעלין אותה, אבל היא כבר למעלה. מה זה עוד פעם מעלין אותה? אז זה מה שהגמרא כאן שואלת בתמיהה. לגבי החץ השני במשנה, מעלין אותה. שם כתוב, אם היא אמרה תורה, אני מעלים אותה. אנחנו ממשיכים כעת לדף ח' עמוד א'. התם קיימה. מה זה מעלין אותה? היא כבר שמה. רש"י כותב התם קיימה בלשכת הגזים, כדי כאמרי שיימו עליה בית דין הגדול. לשכת הגזים בעזרה הייתה חצי בקודש, חצי בחול, כדי אמר ביום הפרק שני. רש"י הוסיף כאן פרטים שהם מיותרים להבנת הגמרא כעת. רק השאלה שוב פעם, מה זה המעלין אותה אחרי שהיא כבר שמה? הגמרא עונה, דמסקינן לה ומחתינן לה כדי להירגעה. זה נכון שהיא הייתה למעלה, כמו שראינו בתחילת המשנה, שהביאו אותה לבית דין הגדול שהמיעו עליה שתודה. עכשיו, אם היא לא הודתה, אז אנחנו מורידים אותה. רש"י אומר מחתין עליה, זה להוריד אותה מכל הר הבית, כותב רש"י, לאחר שהאימו עליה, כדי להיגע ותדאג מן המים ותודה כשתראה בצרתה. אז זה פעולה כדי שוב פעם להכניס בה פחד, יראה, מתח, שהיא תודה. ויש תקדים להנהגות כזאת, וזה מה שאנחנו רואים פה בברייתא. תניא, רבי שמעון אלעזר אומר, בית דין מסין את העדים ממקום למקום, כשמדובר על עדי נפשות. אנחנו הזכרנו את העדי נפשות בעיון במשנה, כשעדי נפשות באים להעיד על פלוני שהוא חייב מיתת בית דין, אז כשבודקים אותם גם כן מזיזים אותם ממקום למקום כדי שתטרף דעתן עליהן ויחזרו בהן. אחרי שהם רואים כמה צרות הם עוברים אם הם לא אומרים אמת, אז הם ידעו שאנחנו לא יכולים להעיד, ובכך כמובן יצילו גם את הנידון ממיתת בית דין. עד כאן שיעורנו להיום.